טוב, אנחנו השבוע בפרק סמך ד' לקראת סיום של ספר ישעיהו. פרק סמך ד' בעצם ממשיך את אותה תפילה ותחינה שהעם מבקש מהקדוש ברוך הוא. ראינו את זה שמאמצע הפרק הקודם, בעצם זה לא סתם נבואה אלא תפילה. תפילה שהנביא ישעיהו מציג את תפילת העם להתגלות השם, להתגלות השם. וכבר בתחילת הדברים בפרק פה, אז העם מזכיר את למה התגלות עכשיו, למה צריך התגלות עכשיו ומיד, כי בעצם רק אחר כך הוא ישיג את המטרה. כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ חס ושלום בהכחדה של ברואיו, לא חפץ להעניש, כי לא יחפוץ במות המת. והתגלות, אולי זה חיסרון, חיסרון של עם ישראל, שהוא מבקש גאולה, גאולה בלי זכויות. ובעצם הוא מזכיר את כל הטובות והנוראות שהשם עשה. הוא מזכיר פה בעצם גם את בעבר, גם את קריעת ים סוף, גם את הברד במצרים, במכות מצרים, גם את, כמו שאמרנו פעם קודמת, גם את מעמד הר סיני, הרים נזולו, אנחנו מכירים את זה משירת דבורה, הרים נזלו מפני השם. ובעצם גם העם שנמצא היום לא זוכה לקבל את אותם ניסים ולהורק כל משמועה. מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעבר, זה מזכיר, יש פרק בתהילים שמדבר על זה, שדוד המלך מדבר על זה, שהוא מזכיר לקדוש ברוך הוא את הניסים הקודמים, שעשה לנו גם כן ניסים ככה. וזה אולי היום, יש הרבה אנשים שאומרים, מה, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו יעשה נס כמו קריעת ים סוף וכל זה, אנשים שפעמים רחוקים עדיין מתורה ומצוות, מה, אז בטוח אני אחזור בתשובה. אז אנשים חושבים שאם יראו משהו פלאי, ואנחנו רואים גם עם ישראל בעבר ראו דברים פלאיים, וזה היה מחזיק, לא מחזיק הרבה זמן, מחזיק קצת זמן, ואחר כך שוב חוזרים בעצם לסורם. אין מה לעשות, ההרגל והשגרה היא חזקה מהכל. היינו גם בקריעת ים סוף, כאשר רואים מראות גדולים, ראת השפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. והנה אחר כך, מיד אחר כך תלונות וכדומה, מיד אחר כך, למרות כל המראות הגדולים, זה מה שהקוצקר אומר, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן במעשה מרכבה, ונשארה שפחה. זאת אומרת, לא רומם אותה באותו רגע, וואו, זה אלי ון והוא, מתגלות כזו גדולה שכביכול, גם אנחנו יודעים, ההסברים לקפה עליהם הר כגיגית, שבן אדם לפעמים רואה כאלה מראות גדולים, הוא לא יכול לו להאמין, כאילו ניתן ממנו כוח הבחירה, זה כאילו כמו כפייה. ברגע שאתה מראה לי מציאות נכוחה, אז בעצם כבר אין לי את כל השני, אין לי את שני הצדדים שאני יכול להכריע. זה כאילו קפה עליהם הר כגיגית, שבעצם ניטל כוח הבחירה. כאילו זה כמו הכריח, זה כמו כאילו כפייה. אבל בעצם אנחנו רואים זה לא תמיד עוזר. אבל זה בעצם מה שהעם מבקש. והוא גם מזכיר את זה תוך כדי שגם אנשים שבעצם מזכיר פה העם את הצדיקים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעצם גם צדיקים נפגעו, גם צדיקים שיש חורבן, אז גם הצדיקים נפגעו. העם מזכיר את זה כנקודת זכות, כאילו הריחוק הזה מהשם, הפגיעה היא פוגעת בכולם, גם בצדיקים. מה הם אשמים? ובעצם הטענה המרכזית, יש פה הסתר פנים. הטענה המרכזית, יש פה הסתר פנים, וזה כמו ביצה ותרנגולת. אמנם אולי אנחנו חטאנו, ואז היה הסתר פנים, אבל ההסתר פנים גרם שאנחנו נמשיך לחטוא ונמשיך להתרחק. זאת אומרת, יש פה איזה קצת האשמה שיש פה ענישת יתר. יש ענישת יתר. ואנחנו באמת נחתנו, וברגע שיש עונש, אז אנשים מתייאשים, ואז בעצם ממשיכים לחטוא. אז כביכול יש פה איזה הטלת אשמה, שלא רק אנחנו אשמים כביכול, כביכול גם השם, הוא יש לו חלק בזה במצב שלנו היום. לא שלוקחים על עצמם, לא אומרים אנחנו לא חטאנו, יש פה הכרה בחטא. הם אפילו אומרים, ואני כתמי כולנו, וזה הגענו למצב שאנחנו עם בגדים מלוכלכים, מתועבים, אנחנו טמאים. תומעה זה תמיד מעיד על ריחוק. אנחנו נובלים, אנחנו סמרטוטים, אנחנו בני בגד עידים קוצית קוטנו, אנחנו נבלים, ואין קורה בשמך מתעורר להחזיק בך. אנחנו לא, בגלל זה אף אחד לא מתעורר להחזיק בך. ושוב חוזר, הסתרת פניך ממנו ואתה מוגן ולעמוד על, בעצם ההסתרה שלך נתת אותנו ביד העוון, ביד העוון. זאת אומרת, גם גם בעצם בהתחלה וגם בהמשך יש לנו בעצם אין אתה קפצת ונחית הבם, וגם בעצם הסתרת פניך ממנו ואתה מוגן ביד העוון, נתת אותנו ביד העוון. כאילו זה לא הדרך, זה לא הדרך. אז בעצם פה יש פה איזושהי כביכול טענה כלפי השם, שאני אומר שוב, יש הכרה בחטא, אנחנו אשמים, אנחנו הכל, זה המשך של התפילה והתחינה של הפרק שעבר, אבל גם לאל יש חלק בזה, כי זה לא צריך להגיע למצב שהוא היום. זה שאנחנו הגזמנו עם העוונות שלנו, גם יש פה חלק של השם, הסתרת הפנים, הענישת יתר גרמה לזה שכבר אנשים התייאשו, והם לא יכולים לצאת מזה, הם לא יכולים לצאת מהמעגל הסגור הזה. ובעצם, ואתה השם אבינו, אנחנו החומר ואתה יוצרנו, מעשה אותך כולנו. יש פה בעצם שוב, החומר והיוצר מוזכרים, יש למשל החומר והיוצר אצל ירמיהו, החומר והיוצר זה מוזכר עם אותו כלי חרס ליד היוצר, שירמיהו מגיע לזה ורואה איך הוא לוקח את החומר ועושה איתו מה שהוא רוצה, מה הוא עושה. ופה יש רמז שבעצם כשאתה אומר אתה החומר ואתה יוצרנו, יש אפשר להגיד כמו בירמיהו, שבעצם כשאני בא ולוקח כלי והורס אותו, אז כאילו אני מחריב אותו עד היסוד. נכון, אני מחריב אותו עד היסוד, אבל אומר ישעיהו שעדיין החומר נשאר. זאת אומרת, לא נעלם החומר. זאת אומרת, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, החומר נמצא ברצותך. ברצותך לקחת את החומר הזה, זאת אומרת, יש את הבסיס. ברצותך לקחת את החומר ולהפוך אותו לכלי חדש. אתה יכול להרחיב, אתה יכול לקצף, אתה יכול לעשות את הכל. וכמו שהזכרנו, יש פה שני דברים שהם מזכירים שיכולים לעזור. א', הם הזכירו את, כמו שאמרנו, את הניסים הגדולים. הם באים וטוענים שאם היו ניסים גדולים כמו תחזור לעשות לנו ניסים גדולים, כמו שהם רומזים פה, אמרנו לברד, מקום מצרים, לקריעת ים סוף, הם רומזים פה להר סיני, הרים נזלו. זאת אומרת, הניסים הגדולים, למרות שאנחנו אמרנו שבאמת זה לא תמיד עוזר, זה לא תמיד עוזר. יש עם ישראל זכה להרבה ניסים, מדי פעם זכה לניסים, והם החזיקו, הם החזיקו קצת זמן, אחר כך העם חזר לסורו. בסופו של דבר, אם זה לא חינוך, אם זה לא משהו שאתה עושה מאמץ, באותו רגע אתה רואה נס גדול, באמת אין בחירה, אתה ישר אין, השם הוא האלוקים, השם הוא אלוקים, רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה, גם אליהו בהר הכרמל, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ואחר כך שוב מתחילה הנפילה. זה לא מחזיק הרבה זמן אם אין דבר שהוא תופס את הדבר הזה ממאה האדם. וכמו שאמרנו, הם אומרים אתה פגעת גם בצדיקים, גם הצדיקים נפגעו, לא רק אנשים החוטאים. וכמו שאמרנו, יש פה איזושהי קצת האשמה שבעצם הענישת היתר והסתרת הפנים גרמה למצב להתדרדר. אוקיי? איך אומרים? 50-50. זאת אומרת, חלק אנחנו אשמים, אבל יש פה גם זה. ובאמת פה הגיע, הם בקשים, הגיע הזמן ברחמים, גם פסוק כזין שמסכים אותה חור ואתה יוצרינו מעשוכה כולנו, ואל תקצוף השם עד מאוד ואל תזכור אבון, הן הבית לעמך כולנו, יש פה את הקטע, תזכור אנחנו, אתה אבינו, אנחנו עמך, יש פה את הבחירה, אתה עדיין לא התייאשת מהבחירה של עם ישראל, אתה הבטחת את זה לעבוד וכל זה, זה לא שאתה, זה, אז כמו בחמר, בעצם יוסר, בסוף יש את הכלי, לא ביקשנו לך לקנות חומר גלם חדש, להשקיע, זאת אומרת, אנחנו הרסנו את הכלי, עכשיו חברים, מה אתם רוצים, אני עכשיו צריך לקנות חומר חדש, לא, יש את החומר, אפשר להשתמש בו, באמת, אמרנו פה מפסוק ת', פסוק בעצם, פסוק ת' וי', מזכירים את הפסוקים ממגילת איכה, ממש מהסוף של זה, וגם פסוק י' פעל תתאפת השם, תחשה אותנו לדמות, זאת אומרת, יש פה את ההזכרה של מגילת איכה, פסוקים של, של סוף מגילת איכה, ובאמת שאלנו, למה באמת יש את ה... את ה... את ה... את הפסוקים האלה הזכרנו את הגמרא. הגמרא, כשכתבתי לכם את במועד קטן, דווקא בב, שאמר רבי חלבו, אמר פעולה בירה, אמר בלעזר, רואה ערי יהודה בחורבנן, אומר ערי קודשך היו מדבר וקורע. ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר, הייתה ירושלים משלמה וקורע. זה נפסק להלכה, בית המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו דברתנו, אשר הילוך אבותינו היו לשרפת אש, וכל מחמדנו היו לחורבה וקורע. זאת אומרת, מכל הפסוקים בתנך שמדברים על החורבן, נבחרו הפסוקים האלה פה לתאר שעשר בן אדם כזה מגיע למישור מעשי, גם היום שבן אדם רואה את הדברים האלה, הוא צריך לקרוע ולהגיד את הפסוקים האלה. ובאמת, הפסוקים האלה, למה דווקא הפסוקים האלה? כי אלה פסוקים שנאמרו מאוחר יותר, זאת אומרת אלה פסוקים שכבר נבחרו כי אולי הם כבר נכתבו בתוך מציאות של גאולה, זאת אומרת כבר מדובר על חזרה לבניין בית המקדש ושכאילו הכל חוזר לקדמותו והכל בסדר, ופה יש איזה רצון, ניכר רצון לשמר את האבל, לשמר את הזיכרון של בעצם של 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 הדבר הזה שיש חורבן, אז אנחנו מבקשים להזכיר דווקא את הפסוקים האלה. ויש פה באמת הפרק מסיים בשאלה, האלה תתאפק השם תחשב עני אדמות. זאת אומרת, עד לפה העם מפרק קודם מבקש, ויש פה שתיקה, יש פה שתיקה של הקדוש ברוך הוא, לא עונה כל הבקשות, הוא לא עונה על הדבר הזה. ובאמת יש באמת כאילו צריך להסביר את השתיקה של 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 הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא עונה, למה הוא מחכה ולא עונה. ו הקדוש ברוך הוא, השתיקה הזאת, אולי יש לכם הסבר לשתיקה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא שותק, למה הקדוש ברוך הוא לא עונה לעם ישראל, למה הוא יענה בפרק הבא, אבל למה הוא לא עונה עד עכשיו? כל הטענות שהקדוש ברוך הוא לא עונה להם, למה זה יכול להיות? יש פה אולי שתי הבנות. הבנה אחת, יש פה קטע של שתיקה רועמת. זאת אומרת, החלק מהשתיקה זה כאילו לתת לעם להוציא. שאתה רוצה שהעם יכיר בחטא, אז העם מבקש, ותוך כדי שהוא מבקש, הוא מעלה עוד טענות בגנותו. זאת אומרת, הוא בא ונזכר בעוד דברים, ההכרה בחטא יותר עמוקה. אם אני עכשיו אומר לזה, או חטאתי וישר עונה לי, אז באמת כאילו לא באמת זה, בסדר, היה חטא עלי. שאתה כל הזה, ואתה מנסה להביא עוד זה, אז לאט לאט אתה מבין את גודל העוון, את גודל החרפה, למה כאילו הוא לא עונה לך. אז כל הזמן שהם חוזרים על זה, אז הם גם מעלים טענות לכפרה, אבל גם חוזרים, כן, אנחנו אשמים, וזה בעצם מה שהעם מבקש מהשם. אבל באמת כאילו אנחנו רואים שהפרק באמת, כמו שאמרנו, הוא מסתיים בשתיקה רועמת. יש המלבים כותב, את החישות העניין עד מאוד, במה שאתה מחשב ושותק, במה שאינך משיב על דברינו אלו, בזה בעצמו תעננו ותשיב ותשבנו מענה גדולה ותשובה מספקת עד מאוד. זאת אומרת, יש פה בעצם השתיקה היא קודם כל מסבירה שהחטא כנראה כל כך גדול, וגם היא עינוי. השתיקה היא גם עינוי, היא גם בעצמה עינוי, חלק מהעינוי שבעצם הקדוש הוא ממשיך. ואז בעצם בפרק שלנו מתחילה תשובת השם. תשובת השם אומר לעם ישראל, בעצם אני לא עונה, אתם לא עונים, אתם לא עונים, אני רחוק, אתם רחוקים. נדרשתי ללא שאל זו, נמצאתי ללא ביקשוני, אמרתי הנני, הנני, אלגוי לא קורא בשמי, פירסתי ידי כל היום אל עם שורר, ההולכים בדרך לא טוב אחר מחשבותיהם. זאת אומרת, יש פה בעצם את הקדוש ברוך הוא בא סוף סוף ועונה, הנביא עונה בשמו של השם, ואומר לעם ישראל, כן, כן, יש פה אני, כן, אני בכוונה לא עונה. שאני פניתי אליכם, ביקשתי, נמצאתי אליכם, לא, 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 לא פניתם אליי. למה שאני עכשיו אפנה אליכם? למה זה? כמו
שאני רציתי, אתה לא...
כן, שאני בדיוק. כמו שאמר ברכות, כשאני רציתי, אתה לא רצית. אז למה? אז זה כאילו תחילת, זה כמו, פה כבר יש לנו רמז, יש לנו רמז שהקדוש ברוך הוא כן רוצה לענות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כמו אבא שנותן מוסר לבן שלו, אז הוא אומר, זה כבר התחלת כאילו התשואלה, ובסוף כאילו הוא כן עונה, ואז בעצם הוא מתחיל לפרט את חטא העם. ופה, כמו שאמרתי לכם, רמזתי לכם גם בדף השאלות, יש פה חטאים חדשים. יש פה חטאים חדשים שאנחנו לא הכרנו אותם כל הספר. יש פה עבודה זרה חדשה, שהעם המחייסים אותי, זובחים בגנות, מקטרים על הלבנים, יושבים בקברים. בסדר? יש פה אוכלים לחם, אוכלים חזירים, פיגולים, דורשים אל המתים. יש פה עבודה זרה שנעשית בגנות, בגגות, בכל ירושלים, מעלים כתורת על הלבנים. יש פה דבר חדש שבאמת באמת צריך לתת עליו לדעת מה קרה, מאיפה זה. עכשיו יכול להיות שזה התקופה, עבודות זרות השתנו. העבודה זרות השתנו כל פעם היה זה, זה כמו שהיה, לא תמיד היה מולך ששמים את זה, היו תקופות שהיה מולך, היה תקופות עבודה זרה אחרות, עבודות זרות אחרות, כנראה באמת זה עבודות זרות, השפעה של עבודות זרות שהיו באומות, והעם לקח, העם לקח, כל פעם שהיה עבודה זרה חדשה, עבודה זרה חדשה, לקחו אותם, כל הכיתורים וכל הדברים האלה, השאלה יושבים בקברים כדי שתשרע עליהם רוח תומה של שדים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא משהו אולי אידיאולוגי, כי אנחנו יודעים שהעבודה זרה אז באותה תקופה הייתה גם משהו יצרי, הייתה משהו יצרי, זאת אומרת, אנשים עבדו עבודה זרה, כמו שיש משיכה לעריות, עבדו עבודה זרה. אבל ברגע שבן אדם גם כאילו הופך את זה למשהו אידיאולוגי, זאת אומרת, כבר לא סתם עובד עבודה זרה, כמו הכיתורים, כמו הדברים האלה של עבודה זרה קלאסית, אלא גם יושבים בקברים ומבקשים שתשרע עליהם רוח תומה כדי לנסות להשיג כל מיני דברים, כישופים וכדומה. וגם יש פה את הקטע של אכילת מאכלות אסורות. אכילת מאכלות אסורות, אז זה גם משהו אידיאולוגי. זה קשה להגיד שיש פה איזושהי תאווה, כאילו בסדר, מה, זה לא שבן אדם מתאווה עכשיו, זה לא כמו, תגיד, עבודה זרה, כמו עריות שהייתה איזו תאווה, בן אדם גם יכול לאכול בשר, יכול לאכול בשר גם קשה. למה הוא צריך ללכת לאכול, אנחנו גם מסתדרים, בלי לאכול חזיר, בלי כלום, לא, זה כמו שיש, אומרים, על יש נכון לכולם מכירים את הרשי שבן אדם לא יגיד אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי לאכול, אלא אפשי לאפשי, אבל מה, אני לא אוכל חזיר בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. נכון, אז זה יש שתי מדרגות. המדרגה זה להגיד לא, זה מגעיל, חזיר זה מגעיל, אתה מכניס לעצמך לראש שחזיר זה מגעיל, זה מגעיל, ואז בעצם אתה לא אוכל משהו מאוס, נכון, אתה לא אוכל זה, אז אין לך בכלל טעם. לא, דווקא חזיר יכול להיות משהו, אתה מעדן, תיקח אותו, לא, בוא נאמר ככה, אם אתה תראה את החזיר בדיר שלו, לא נראה לי כל כך תתאבל לאכול חזיר, אבל כשאתה רואה אותו במסעדה צלוי, בסטייק, במסעדה יוקרתית, לצידו תוספות, אז זה יכול להיות מאוד בטעים, לא, אז הוא אפשי ואפשי, אבל זה, אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה מזה, מדרגה יותר גבוהה מזה של שבעצם אני לא אוכל את החזיר לא בגלל שהוא במדרגה הנמוכה שאו שזה מאוס או זה שזה טעים ואני בגלל שאני לא חוטיבה אז אני זה, אלא מדרגה הרבה יותר גדולה שהקדש ברוך הוא בגלל שהקדש ברוך הוא ציווה ובגלל שאני יודע שהקדש ברוך הוא לא אוהב את זה אוטומטית כבר הטבע שלי, לא בגלל שאני לא רוצה, אני כבר לא, אם הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, אז אני לא אוהב את זה, אז זה לא שייך, זה לא טעים לי, זה לא טעים לי כי הקדוש ברוך הוא ציווה, לא בגלל בקטע של בלוטות הטעם, לא בקדוש ברוך הוא ציווה, זה פשוט לא טעים לי, זה לא טעים, למה הקדוש ברוך הוא ציווה, זה לא שייך, זה דבר כל כך מאוס ממני, מאוס בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אם הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא אוהב את זה, גם אני לא אוהב את זה. אני לא יכול לאהוב משהו שהקדוש ברוך הוא לא אוהב. זאת אומרת, זו מדרגה הרבה יותר גבוהה.
אבל זה מה, זה הרבה פעמים מזכירים.
נכון.
למרות שהמלשות של חז"ל, אבל מה יעשה, נשמע שהמיוחד.
כן, לא, ודאי שהרשות. נכון, הלשון של חז"ל, הלשון של חז"ל באמת מדברת על המדרגה השנייה, אפשי ואפשי וכל זה. לא, בלשון של חז"ל ודאי שזה ככה המשמעות, אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה, שהצדיקים באמת, הם לא הגיעו למדרגה, זה המדרגה לכלל העם, האנשים נעלים אותו וזה, הגיעו למדרגה שבאמת אני לא עושה את זה כאילו לא עושה את זה, גם בשבת, אתה יכול להגיד שבעצם השבת כאילו הקדוש ברוך הוא אמר שאסור, אז זה לא שלא כיף לי, לא שאני אגיד מה אי אפשר להשוות ללכת לים לעומת לשבת על שולחן שבת, אבל אני אגיד אני יותר אוהב ללכת לים, זה החופש שלי, אבל מה לעשות? הקדוש ברוך הוא ציווה, פרט להיות כלוא בבית, אז זה לא שאני סובל משולחן שבת, אבל יש מדרגה כל כך רעה, אם הקדוש ברוך הוא, זה ככה צריך לראות שבת, וככה צריכה לראות שבת, אז זה ודאי, אני לא, אז זהו, השאר בכלל לא מדבר אליי, לשון הרע לא מדבר אליי, לא בכלל, זה תמיד אומרים, זה כמו שאומרים על ה... על החפץ חיים, למה, איך הוא לא היה מדבר לשון הרע, איך הוא לא נחשב לשון הרע? אז ההורים, שזה, לבחינתו לשון הרע זה כמו להיכנס לאש. יש מישהו שיכניס את היד שלו לאש. לא שייך, נכון? לא שייך. אתה רוצה להיכבוד, זאת אומרת, היה כל כך במודעות שלו, הדבר הנורא של זה, אבל היה של החפץ חיים, זה גם היה לו מדרגה הרבה יותר גבוהה. לא רק שלשון הרע זה היה כמו מאש, אנחנו לא מגיעים למדרגה הזאת, הלוואי ונגיע למדרגה הזאת של לשון הרע הוא כמו איבא משה. אגב, לשון הרע, פעם שאל אותי, באמת אמר לי שלשון הרע זה אולי המצווה היחידה מהתורה שאנחנו עוברים עליה במודע. זאת אומרת, לא בשגגה, לא באונס, לא בזה וזה, כאילו, אין כמעט מצוות דאורייתא שבן אדם עובר אותם בכוונה. האדם לא מחלל שבת בכוונה, כאילו האדם זה, קרה לו שגגה, אני אומר לאדם ששומר תורה ומצוות. האדם לא, קרה טעות, הוא ביד, לא ברך, לבש שעטנז, שכח זה, כמה אוחר לא קרה קריאת שמע, בזמנה. אבל לעבור משהו, מצוות, מצוות דאורייתא, שאני עובר עליה ואני עושה מה לעשות, אין מה לעשות, אנחנו עוברים עליה כמה פעמים ביום, זה מצווה, המצווה היחידה, שאתה עובר עליה, כאילו אתה נכשל בה, במודע, זה לשון הרע. אז הוא אומר פה בעצם יש לנו פה כבר לא רק משהו שהוא, שהוא עבודה זרה קלאסית, אלא יש פה עבודה זרה חדשה שהיא באמת עבודה זרה שהיא גם באידיאולוגיה, גם באידיאולוגיה. ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר, חברים, תראו, אני אי אפשר ככה, זאת אומרת, אי אפשר, אני מוכן לחזור, אני מוכן להתגלות, אני מוכן לחפר, אבל אי אפשר בלי עונש. זאת אומרת, צריך לשלם עונש. צריך, אני מבין, גם ההכרה בחטא וכל זה יהיה חלק מתהליך התשובה, והיא גם עוזרת להפחית את העונש, להפחית בכמות את העונש, גם באיכות של העונש, אבל צריך לשלם עונש. וגם עוונותיכם, עוון אבותיכם, להתוודו את עוונם ואת עוונם, נזכיר פה גם את עוונות, עוון האבות, ושאנחנו יודעים שכאשר רבנים ממשיכים בחטאי האבות, אז הם גם לא, לא, לא משלמים על חטאי אבות, אבל אם הבנים ממשיכים בחטאי אבות, אז באמת יש פה גם התטברות של חשבון. אבל יש פה את משל התירוש באשכול, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני, הוא מתייחס פה הקדוש ברוך הוא לזה שהזכרתם שפגעת את סס ועושה צדק, שגם הצדיקים נפגעו. אז הוא אומר, עכשיו באמת אני אתן עונש, אבל תדעו לכם, אנחנו יודעים יש סיבות למה גם הצדיקים נפגעו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל תדעו לכם שגם כשיש תירוש באשכול, גם יש כל ענבים מאוס ורקום, עדיין יש פה גם ענבים בודדים, לא, האשכול לא נרקם בבת אחת. יש תמיד נשארים ענבים ששרדו, ענבים טובים, שאם אתה רואה אשכול רקום, אתה יכול לבחור מתוכו את הענבים הטובים ולאכול אותם. כל ענב הוא כאילו נמצא בזכות עצמו. והוא אומר, כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר, אל תשחיתהו, כי ברכה בו, אתה לא הולך לזרוק את כל האשכול הרקום, כן, יעשה למען עבדי, למען השחית את הכל. זה לא כמו שבאדם הוא נתן את הענבים ולא נתן את התפוח, לדוגמה. כי תפוח, כאשר אתה נוגס בתפוח, ואתה רואה בפנים חצי תולעת, מה אתה מבין? שהחצי השני נמצא בפה שלך. אבל בענבים אתה יכול לראות כל הענב לעצמו, ובאמת הוא אומר לצדיקים, ועוצתים יעקב סרע ודאורי שרי ואושר וחירי ועבדה ישכנובה, זאת אומרת הם יזכו. עכשיו פה בפרק אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שיש פה עכשיו תשובת השם מורכבת מגאולה לצדיקים והמשך העונש והתוכחה לרשעים עד לחילוי החשבון, לחילוי החשבון. וזה הדבר שאנחנו רואים אותו פה, כמו אקטיבו גם שמסתכלים, הקדוש ברוך הוא עושה הפרדה, עושה הפרדה. זה כמו שאומרים שעון, זה לא בדיוק אותו משל, אבל אומרים גם, יש את המשל שאומר, גם שעון מקולקל מראה פעמיים ביממה את השעה האחרונה. זאת אומרת, גם שעון מקולקל פעמיים ביממה יש את זה. אתם אל תבואו ותגידו לי, הצדיקים, בסדר, אני אטפל בהם, הצדיקים יקבלו את זה, אבל שעון מקולקל. השעון מקולקל, זה שהוא מראה פעמיים ביממה את השעה הנכונה, זה שעה עכשיו נכונה, בדיוק השעה הנכונה, עכשיו 12-10 דקות. כן, אבל זה השעון מקולקל. יש פה את הצדיקים, והוא אומר, בעצם יש פה, והיה שרון, נינווה צון, עמק החור, היו את בקה, עמי אשר רשוני, לעמי אשר רשוני, יש פה הבדלה פה, להבדיל מכל הספר, יש פה התייחסות לעונשים, לתוכחה לרשעים ומה יקרה לצדיקים. לאורך כל הפרק יש פה את עבדי השם, נראה אחר כך החרדים אל דברו, יראי השם לעומת עוזבי השם, השכחים את הקודשי, האורחים לגד שולחן והממלים למנים ממסך, אומניתי אתכם לחרב וכמתי לכרעו, יען קראתי ולא עניתם, שוב אני התנמצאתי לכם, דיברתי ולא שמעתם, ועדיין תעשו הרע ביניהם ואשר חרדתי וחרתם. לכן כה אמר השם אלוקים, הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו, הנה עבדי ישתו ואתם תצמחו, הנה עבדי יצמחו ואתם תשתו. כל הזמן הריקוד הזה, העבדים לעומת זה, אני הולך להבדיל, אוקיי? אוקיי, זאת אומרת, ואחד עוד פעם, מן העבד הירון ומטוב לב, ואתם צעקו מכאב לב, ומשבוח תהיה לו. ושוב, והנחתם שמכם לשבועה לבחיריי, ומתחה השם אלוקים, ולעבדה יקרא שם אחר. אשר המדבר, עוד פעם, ממש באותו פסוק, הולך וחוזר, הולך וחוזר, מזכיר את הדברים האלה, ופה, בפרק י"ז, הוא מזכיר את השמיים החדשים והארץ החדשה. זאת אומרת, אנחנו נראה את המושג הזה, ראינו כבר את המושג הזה של הרוח החדשה. יש פה את המושג של מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה. הוא הולך לברוא עולם חדש, הוא הולך להרוס את העולם הזה עד היסוד. גם אנחנו נראה בפרק הבא, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אני נגע בזה בהמשך, ובעצם הולך להיות עידן חדש, עידן חדש ששמחה בירושלים, אריכות ימים מבורכת. יש פה אריכות ימים, גם דבר פה על הזקן, על הנער, ויש פה ובנים בתים וישבו, ונתנו חיים ואכלו פריה, לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל. מה זה מזכיר לכם? מה זה מזכיר לכם? לא יטעו, לא יבנו ואחר ישב. נכון, נכון. זאת אומרת, במציאות הרגילה, יכול להיות מצב שבן אדם יבנה, ישתה הארץ וישחר הזה, זאת אומרת, כאילו, יכול להיות, ויש את המציאות הזאת, וגם אנחנו יודעים, מכירים את המציאות במצוות שהשופטים יוצאים למלחמה, יוצאים למלחמה, כן, אין מה לעשות, יש מציאות, גם בעולם הרגיל, שבן אדם בונה בית ולא מצליח לחנוך אותו, לא עלינו מת ממחלה, וזה, יש אישה תארס, ישחר יתכוונה, בעצם יש מציאויות גם בעולם הרגיל, כאילו יש מצב שבן אדם לא זוכה להשלים את מה שהוא עשה, ויש פה הבטחה. זה הבטחה גדולה שבן אדם ישלים את מה שהוא רוצה לעשות. בן אדם התחיל, היה לו כוונה טובה, מחשבה טובה לסיים את השס, הוא התחיל בברכות ב, בעזרת השם יש הבטחה שהוא ישלים את זה. זה מציאות חדשה, מציאות ניזים, אבל בעצם זה שיא הברכה, שיא הברכה להשלים את מה שהתחלת לעשות, שזה ברכה אפשר להגיד בפני העצמה. וכמו שאנחנו אומרים, חלוקה מאוד ברורה באורך כל הפרק בין שתי הקבוצות, אוקיי? עובדי השם והחוטאים, ממש רואים רצו ושוב לאורך כל הפרק, גם תקווה ונאומים של ברכה, ולצד עונשים שלא תואמים לחלומות הגדולים האלה, לכל הדברים האלה, מה שבירושלים, גם כן הברכה על הפריון, לא יגעו לריק ולא יגעו לבעלה. בעצם שבן אדם, אנחנו כבר התרגלנו לזה, יש דעות שלא מברכים הגומל על לידה. למה לא מברכים על הגומל על לידה? מה, לידה זה מחלה? זה לא מחלה, אבל אנחנו יודעים, אחת מאלה. אני חושב שבהלכות שבת, יש דין, כל הדין של פיקוח נפש, דין של פיקוח נפש, ויש דין של יולדת. יש דין של יולדת. ביולדת יש דינים מיוחדים בהלכות שבת. שמצד אחד, אחת מאלף לא מתה בלידה, והיום זה אפילו, אחת מאלף מתה, זה היום אפילו הרבה יותר, גם תמותת התינוקות, אין מה להשוות להיום. אני לא מדבר על מדינות עולם שלישי, שמדינות היה לא עלינו משפחה שילדה ונשארו חצי מהילדים, זה היה ברכה, יכלו ללדת 10 ילדים וחמישה נשארים בחיים, זה היה הסדר, אני זוכר, ואני הייתי נדהם שהייתי כבר פה בישיבה, לא הייתי ילד, וסבא שלי נפטר, ואני זוכר שרק בשבעה, בכלל שמעתי לראשונה שלאימא שלי היו עוד 5 אחים והם נפטרו בתימן. כאילו, אף פעם לא, זה כאילו, מה לעשות, זה קרה אצל כולם. מה שהיום אתה פותר איזה וירוס עם כדור אקמול, ילד קטן היה לישון בלילה ולא קם בבוקר. אורך החיים, תוחלת החיים, מי שהגיע לגיל 40, היה צריך להודות, להלל ולשבח. היום תוחלת החיים, ברוך השם, לאט את העולם, ברוך תמודת שהשם לא עלינו, שאישה מתה בלידה, או תינוק מלידה, זה טרגדיה, טרגדיה, כולם שומעים על זה, זה בראש מערכות החדשות, זה דבר שהוא דבר שהוא לא, 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 כבר לא רגיל, ברוך השם, לא דבר רגיל. אבל זה היה זה, והאחים של אמא שלי לא רק נפטרו, היו שלושה אמנם נפטרו בגיל מאוד קטן, אבל שניים נפטרו בגיל 11 ובגיל 13, כאילו גילאים כבר גדולים, ובאמת כאילו זה לא יגעו לריק ולא ידעו לבעלה, אנחנו מברכים את זה היום, אומרים את זה תמיד הובא לציון, לא נגע לריק ולא ידעו לבעלה, זה כאילו דברים שכאילו ברוך השם, ברוך השם, רחוקים מאיתנו, כמו אני אומר, זה חלק, חלק מתהליך הגאולה, חלק מתהליך הגאולה, לאט לאט, ככל שהעולם מתקדם לקראת גאולתו, והחטא הקדמון, חטא הנחש, הולך ומתרפא, הולך ומתכפר, גם העונש בהתאם מתחיל לרדת, גם העונש, כי אם אנחנו יודעים בזעת אפיך תאכל לחם, אז היום, ברוך השם, המכשור, ההתקדמות של העולם, גורמת לזה שרוב העולם, רוב העולם, אולי רוב המרבו, המדינות המפותחות, כבר אנשים לא עובדים קשה. האנשים לא עובדים קשה, אנשים הרשבים עובדים במזגן, במשרד, גם מי שעובד בשדות, יש לו מכשור שהוא מאוד היום עוזר לו. עוזר לו היום לגם, גם שעבודה בשדה הרבה יותר קלה, וגם התוצרת היא הרבה יותר גבוהה. היום יש זה יוצא לנו גם בעיות עם העורלה, אבל יש היום המון עצים שפשוט כל שנה עוקרים אותם, כי הוא לא מספיק, שנה הבאה הם כבר הביאו יבול פחות. אז כאילו שווה כל שנה לזה, מדברים על הטוטים וכדומה, שאומנם יכולים להחזיק הרבה זמן, לילה ברכת פורחי אדמה, אבל יש, אבל בגלל זה הוא עולה, אבל היבול עולה חלק מהדברים שלא, אחד התנאים לא עולה, זה מסבירים האחרונים שהיבול הולך ופוחת עם השנים. אז הוא אומר שכנראה זה פורה פרי האדמה, ולא עץ, כי העץ נשאר סטטי או עולה. אבל בכל מקרה, זה באמת מוזכר פה, באמת גם התנובה של השדה, גם הקטע של הלידה, האריכות הימים, באמת ברכה מבורכת, ומזכירים לנו בפסוק קפה, הנה הברכה כמובן למענה השם, והיה תרם יקראו ואני הנה עודם מדברים ואני אשמע, זאת אומרת זה ברכה גם כן, כמו שאמרנו, ברכה מסוג הברכות, ברכה שמה שהתחלתי אני אמשיך לעשות, אני אמשיך לעשות גם כן, עוד תרם יקראו ואני הנה עודם מדברים ואני אשמע, שזה הפסוק שאנחנו מזכירים בתפילת ענינו בתענית, שזה בעצם גם ברכה שהקדוש ברוך הוא כבר יודע מה אנחנו צריכים, מה הרצון שלנו, הוא כבר הוא יענה, זאת אומרת זה מציאות שלא רק שמה שאנחנו מבקשים יקרה או איזה מדיד, פשוט גם מה שאנחנו נבקש, מרגישים שאנחנו צריכים, הוא יהיה, זה מציאות ממש מושלמת. וכמובן מוזכר לנו פה את זאב ותלי יראו כאחד, מרקע בקרי אוכל תבן ונחש עפר לחמו, פה מוזכר גם שוב הנחש, גם הנחש בקטע של גם של חלק מהתהליך, התהליך שיהיה לו לחמות אדיר, ולא יראה ולהשחית ובוחר הקודשי, אמר השם, יש פה רמז שאנחנו צריכים לזכור, שבעצם זה אולי גם מתחיל את הפרק הבא, שבעצם מזכירים שוב, לא יראה ולא השחית ובוחר הקודשי, זה רמז כאילו, זה לא תחליף למוסה. זאת אומרת, כאילו, זה לא הולך להיות מציאות, כאילו, רק המציאות שכאילו, עכשיו לא מוטל שום דבר על אף אחד. זאת אומרת, זה צריך שכל זה ילווה, בעבודה עצמית, במוסר, הכיוון של ההכוונה, הכיוון של הזה למעשה האלוקי. מחילה רגע. ا אבל זה בעצם הדבר הזה שאנחנו רואים פה, ההכוונה, ובעצם זה לא תחליף למוסר, אנחנו יודעים שזה לא שעכשיו אין, מובטח לנו, אז הכל בסדר, וזה באמת הפתיחה של הפרק הבא, שבעצם יש פה מסר לפני שבונים מקדש. לפני שבונים מקדש, בעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תדעו לכם, אני לא צריך בית מקדש. אני הפוך. אני קובע לתירה בתחתונים בשבילכם. אני מצמצם את בויה. מכירים את המדרש שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלושה דברים שמשה נתקשה בהם, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה על מחצית השקל, שאנחנו נקרא בעזרות השם השבת במפטיר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו, לתת מחצית השקל. אז משה רבנו נבהל, ריבונו של העולם, איך? מה בן אדם? כל אשר לאיש ייתן תחת נפשו, כמו שאומר איוב. כל הכסף, לא, משה, אני כולה מבקש חצי שקל, לא צריך יותר מזה. הדבר נוסף שמשה התקשה בו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו את קורבני לחמי לישי, וואי בוא נשעולם, איך אני אפילו אקח את כל החיות שבעולם להקריב לפניך, איך קורבני לחמי לישי אנחנו יכולים להשיב את לעלות ריח ניחוח. אמר לו משה, לא כמו שאתה חושב, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בלעבה. הם לא ביקשתי עכשיו את כל האלים והכבשים שבעולם. ויש עוד כמה דברים, כמה מדרשים, היה את ויש באמת שהוא פונה למשה ואומר לו, ויקחו לי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, איך בית מקדש? כל העולם אתה מלא, איך נבנה בית מקדש? באיזה גודל? אז אמר משה, לא כמו שאתה חושב, אורך היה אחת, 20 באמה, ואורך הזה, לא, זה, ואני אלך ועשו לי מקדש ושכנתי מתוך, אני כבר אצמצם את עצמי לזה. כמו הוא אומר, כל מה שאני כיסים, וארץ היה איזה מית שתבלוי ואיזה מקום נוחתי, כמו שעל התמיעה שלנו, אני לא זה, אני את כל אלה ידי עשו לי וכל אלה, אני לא, אני זה לא שאני מחפש. אני מחפש את הלב, אני רחמן עלי בבית, רחמן השם עצמו צריך, זה לא רק בית מקדש. לא רק הקרבה של אלים פרים וכבשים, אני רוצה גם שיהיה מוסר, אני רוצה שיהיה מוסר, אוי לה ואבוי לה, אם עכשיו יקום בית מקדש ויצטרכו למנות כהן גדול ויצטרכו לבדוק מאיזה מפלגה הוא, למי הוא קרוב, לאיזה חסידות הוא שייך, זה כן, אני מקבל אותו, לא מקבל אותו, כן, זה צריכים להגיע למצב שיש משנה מדהימה, אני לא זוכר איפה היא, שמספרת על מה קורה, שבן אדם היה מגיע לקנות קורבן, אז הוא היה הולך ללשכת הטלאים, ללשכת הכהן, משלם כסף, מקבל פתקה, ואז הולך למקום אחר בהר הבית כדי לקבל את הקורבן שלו. זה פה קופת תשלומים, וזה, ואחר כך, זה כמו שאמרנו פעם, שלא ייתכן שאנשים חושבים שיבנה בית המקדש, אז פתאום לא עלינו בן אדם קיבל את האור בשבת, עכשיו הוא צריך להקריב קורבן. ויום שראשון הוא תכנן פגישות מפה ועד עוד החדשה. עכשיו הוא צריך לקחת זה, נוסע לראשון הזמן, שאומרים, עזוב אותך בחייך, נכנס באינטרנט רגע. בוחר לי כהן, שלם בכרטיס אשראי. לא, אתה צריך לעמוד על הקורבן. מה זה לחשוב שאתה תעמוד כרטיס אשראי, תעמוד כרטיס, תקנה את זה, תבחר לך איזה כבד, תסמן אותו, הוסף לסל, וקניתי קורבן, איזה כהן, וזה וזה, לא, אדוני. אני חושב שזה כזה, כזה פשוט, כזה, אנחנו לא יודעים איך זה, איך אנחנו, אבל אנחנו, זה לא, כזה, הדבר הזה צריך להיות מלווה בבניין רוחני, בתיקון המוסר. ופה באמת יש פה את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מדגיש, וזה הביא, אלא אני אנחה רוח וחרד על דברים, ואז פה הוא מזכיר שוב את הסיפור, את קלה לכם על שוחט השור, מקאי זובח הסורף כלב, מעלה מלחד דם חזיר, מזכיר לבונה ואיך אבן, גם הם בחרו בדרכיהם, אתם דברים אותי על בחירה, אתם בחרתם בשיקוצים, בסדר? אז גם יש פה משחק לשם, גם אני אבחר בתעלוליהם, אני בחירת, אני גם אבחר בתעלוליהם, גורתם ולהם, יען קראתי ואין עונה, שוב עוד פעם, אני קראתי ואין עונה, אל תספרו לי סיפורים, שאני שותק, אני לא זה, איפה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא, הקדוש ברוך הוא לא עונה לנו, לא מגיב לטענות שלנו, לתפילה שלנו, לתחינה שלנו, אני כזה, ועשו הרע ביניי, ובאשר לא חפצתי בחרו, שוב הקטע של הבחירה, הקטע של הבחירה, ושוב שימו דבר השם, החרדים אל דברו, עוד פעם החלוקה בין החרדים לעוזבי השם, אבל אני חוזר רגע, רוצה לחזור רגע, לקטע של אותם ההזכרה של הכלב והחזיר, הכלב והחזיר הם מופיעים פה בצמד, גם רואים קודם מה נקודת הדמיון בין נקודת הדמיון ביניהם, ששניהם בעלי חיים שאין להם גבולות בתחום ההיגיינה, שרוצים להגיד ככלב שב על קיאו, כמו כלב ששב על קיאו, כמו החזיר, שכל הזמן חזיר, לא משנה, חזיר הוא הרי, גם אם הוא עלה מן הרחצה, גם אם הוא עלה מהנהר, זה תמיד, אין לצמת, אין למחיץ בין לכלוך לניקיון, והכלב יכול להקיא ולשוב ויכול לתקיש לו, שזה משהו, משהו לפני כן הוא דרק, הוא דחה, הגוף שלו דחה את זה, הוא שב ואוכל את זה, ושוב החזיר יכול להיכנס לאגם, ושוב יכול לחזור אחר כך ולהתפלש עוד פעם, אחרי שהוא התנקה להתפלש את זה. ובעצם, זה חוסר ההכרה של הכלב והחזיר בגבולות, אז בעצם יש לו ביטוי גם בקבלת סמכות. בסדר? הם לא מכירים בגבולות, בין שאין לו גבולות, בין בעל חיים לאדם, ובין קודש בחול, אז גם פה, אותם אנשים, הם צריכים קודם כל לתקן את המוסר שלהם, שלא חשבו שגם בבית המקדש, הם יצאו מהחול הזה, אנחנו יודעים את זה על הכהן הגדול, הכהן הגדול כתוב כאיש על מצוות הפעמונים, פעמון ורימון, והיה על אהרון לג'לט בבואו אל הקודש, ובצאתו ולא ימות. אהרון הכהן, אני מבין למה צריך הפעמון רימון עליו שהוא נכנס אל הקודש. כשהוא נכנס לקודש, זה מזכיר לו, הלו, אתה נכנס עכשיו אל הקודש, תיישר מחשבותיך, תכנס, אתה יוצא עכשיו מבמי המקדש של קודש הקודשים, נכון? אל הקודש, אבל למה הובצתו ולעמוד? מה בעיה? למה צריכים למה בצאתו גם כן הפעמונים צריכים להזכיר לו משהו? לא, גם בצאתו צריכים הפעמונים להזכיר לו משהו, שיעשה. אתה עכשיו התעלית לרמת קדושה מאוד גבוהה, אתה צריך גם לחזור לחול, כאילו אתה יורד עכשיו מספירה מאוד גבוהה, לחזור לעולם החומרי הרגיל, שלא יכול, כהן אחרי שנכנס לקודש יכול למאוס אחר כך בחיים, מה אחרי שהוא היה בתוך הקודש, מה הגיע לשלמות האלוקית הגדולה, יכול להתנתק, כמעט להתנתק הנשמה שלו מהגוף, מה הוא יורד עוד פעם עכשיו לזה? זה כמו איזה תהליך הדרגתי שמזכיר לו, הלו, תתעורר, אתה צריך לרדת בחזרה אל החול, גם זה לא פשוט. גם זה, אבל מכל מקום...
מה בדיוק התהליך?
מה?
מה בדיוק התהליך?
של מה?
שהוא יורד, של החזרה לעולם החול.
שכמו שבכניסה, הוא ההכרה, ההכרה שהעולם עדיין לא מתוקן, העולם לא מתוקן, זאת אומרת, כאילו אתה צריך לחזור, יש לך תפקיד, אתה נכנסת לקודש, לבית רומות, באמת אתה כינסת, באמת התרכזות, התכנסות המחשבות, הכל זה, התעלות מאוד גדולה, אבל אחר כך ההתעלות הזאת צריכה לבוא ליישום בחיי המעשה, אי אפשר להישאר כל הזמן, להישאר כל הזמן בקודש זה להתנתק נשמה מהגוף, אז אתה עובר מהעולם הזה לעולם הבא. אבל יש לך תפקיד פה בעולם, יש תפקיד, יש תפקיד פה להשלים, ובעצם תפקיד של ירידה לאט לאט, כאילו זה כמו שבשבת אנחנו לא לוקחים את הפסמים לאט לאט, וי עבדה נפש, לאט לאט אנחנו לאט לאט מתרגלים לעולם, לעולם החול וחזרה, לצאת משבת ישר לתוך הזה, זה איזה התרגלות לצאת, לצאת בנחת לרדת לעולם הזה. אבל בכל מקרה, בכל מקרה יש פה שוב, יש פה שוב עולם מתוקן, גם של התשלום לאויבים, גם יש פה קטע של מה שדיברנו קודם על עולם מתוקן ועולם שהברכה מאוד גדולה, לא רק שיהיה פריון מאוד גדול, אלא תהליכים ירוצו, שימו לב, בטרם תחיל ילד המציאות ניסית. זאת אומרת, בטרם יבוא חבלה במית הזכר, אין את כל התהליך, לא יהיה בעצם את כל התהליך של הסבל בצד הציפייה לגאולה, שגם גם אישה שהיא בעזרת השם יולדת, אז היא לא שוכחת את כל התהליך של הקושי, הקושי, הצירים, הכאבים, במהלך כל התשעה תרחי לידה. ומי שמע כזאת, מי ראה כאלה? היוחל ארץ ביום אחד, כאילו כמו בטרם תחיל ילדה, האם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה, גם את זה ציונת בני, אני אשביר ולא הוליד אמר השם, אם אני על המוליד, זאת אומרת גם ברכה, שכמו שאמר, בעזרת השם, שלא יהיה לידה, זאת אומרת, יהיה הריון ויהיה לידה, ולא יעצר באמצע, וגם שזה כל התהליכים יהיו בעצם מהירים, ושמחו את ירושלים בגלובל, זה כאילו שבעצם האוהבים, ברכה לאוהבים, שמחה מאוד גדולה, שמחה גדולה, יהיה נחמה גדולה, ולאויבים יהיה כמובן את העונש שהם יקראו, ובאת, הנה נותה אליה, כנער שלום, הוכנח על שוטף, כבוד גויים ינקתם, כי שירת נחמנו, יש פה ברכה, וריתם בסס לבכם, יש פה נחמה, וריתם בסס לבכם, ועצמכם גדל נברח, ונודעה על השם את עבדיו, וזעם את אויב, ושוב הוא חוזר, כי בעצם, שוב אתם אמרנו, את הרצוב ושוב, שיש פה עכשיו, השם באש יבוא, כי בסופה מרכבותיו, להשיב בחמה פה, וגם כי באש השם משפט, וחרבו כל בשר, ורבו חלי השם.
רצוב ושוב, כאילו... נחמה
לישראל, כן, נקמה בגויים, ושוב השעי השקר עזר יחד עשו בונו השם. זאת אומרת, זה בעד מתרחש תהליך מאוד מיוחד שלא ראינו אותו, זה קיבוץ גלויות, זה תהליך של קיבוץ גלויות מאוד מיוחד, שבאים בעצם כל הגויים והלשונות, והקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, זה לא שייך לפה, הקדוש ברוך הוא נשפט מכל הגויים, נשפט את גוג ומגוג, ואז בעצם יהיו שרידים. השרידים האלה של הגויים, הקדוש ברוך הוא ישים בהם אות, והוא שולח אל פליטים אל כל הגויים, הוא שולח פליטים אל כל הגויים כמו שרים, והם מספרים, הם מספרים, תרשיש בולו עם הזה, הם מספרים, אשר לא שמעו את כבודי הזה, ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים, הם מספרים מה קרה, מה קרה, שהקדוש ברוך הוא בעצם שילם לאויבים, שילם כל זה, והוא הולך לגלויות, והם... יש פה משהו מיוחד, שאותם גויים מביאים את תחיכם מכל הגויים. זאת אומרת, קיבוץ הגלויות יעשה על ידי הגויים, הם יביאו סוסים, רכב, צבים, פרדים, קרקעות, ג'מבו, מטוסים, הם יעלו את עם ישראל, באים לגלויות ומספרים לכל מה שקרה, והם אותם פליטים, הם כאילו הופכים להיות הנהגי מוניות, הם הופכים כאילו להביא את עם ישראל לזה, וגם הם לקח לכהנים הלווים אמר שם, פה יש בפרשנים, באמת זה מי מהם לקח, מאותם אלה שרידים של עם ישראל בגויים, או שאותם גויים ששרדו גם כאלה הם מצטרפים לעם ישראל, וגם הם יקח לכהנים הלוויים אמר השם, יהיו גם שותפים, לא כהנים וזה, אבל כהנים הלוויים במושג של שותפים, של שליחים, גם כן הם גם הולכים להיות שליחי השם. ובעצם כאן חוזר לשמיים החדשים והארץ החדשה, שהקדוש ברוך הוא עושה, כן יעמוד זרעכם ושמכם, שזה משהו תמידי. אבל פה אני רוצה לחזור לעוד דבר, עוד דבר שבעצם ל ל ל ל לפס, ל, לדבר האחרון, זה עולה בסיום, אני אדבר על זה, על, ה, על, ה, על הקטע של ה, לסיים בדבר תורה. אני חושב שיש ארבעה ספרים בתנך שחוזרים על הפסוק האחרון, גם בקהלת, זה כאילו כביכול הספרים האלה לא נגמרו בדבר טוב. גם קהלת, גם איכה. אנחנו מסיימים עוד פעם, חוזרים על הפסוק אחד לפני האחרון, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש אמנו כקדם, קהלת, סוף דבר הכל נשמע, ישעיהו ומלאכי. מלאכי, שחדים שמלאכי זה הנבואה האחרונה. אני תמיד מאוד אוהבת שהפטרת שבת הגדול וערבה לשם, כי תבינו, זה סוף הנבואה. זה סוף הנבואה. נבואת מלאכי, הפרק ג' במלאכי, מסתיים בעיני אנוכי שולח לכם, אנחנו חוזרים על הפסוק האחרון, זהו, ונגמרה נבואה למשך 2000 שנה, כאילו נגמרה נבואה, כאילו זה חוסר עצום, אבל זה היה הנבואה בעצם האחרונה שמוזכרת בתנ"ך. אבל פה בעצם מה, כאילו ולכן כאילו העולם מסיים אדם בדבר טוב, אנחנו מדבר על מה כתוב שהוא יסיים בדבר טוב, אבל פה יש לנו בעצם והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר השם. מציאות אידיאלית שהכל מחובר, כל חיי המעשה שלך מחוברים לעבודתו יתברך. כל מה שאתה עושה, ופעם בשבוע, פעם בראש חודש אתה מגיע, יש יום שכל העולם, כל המציאות, כל הזה בא ומקבל את מצברים חדשים, ממלא את המצברים, זה, ופה כאילו יכול היה צריך להסתיים הפרק, והספר, ואז יצאו ורוב פרשי יפה שהם ביקי, תורתם לא תמות וישם לא תכבה ואוי דורן חול בשר. לגבי הפסוק הזה, בפשט, אין נדמה על זה שבעצם אותם גויים, אותם זה, הם היו באים לבית המקדש, ואחרי שהם באים לבית המקדש, הם היו יוצאים החוצה לגבי נום או משהו כזה, לאיפה שבעצם היה את המלחמה הגדולה של גוג ומגוג, שהקדוש ברוך הוא קילה את הרשעים. ואם נדמה על זה לפרקים בחזקאל, אמורים להיות 7 חודשים שכל הגוויות יהיו מוטלות ככה, מוטלות ככה. בשבעה חודשים האלה מדובר, כנראה זה כאילו חלק מהפרשנים, שבשבעה חודשים האלה מדובר על זה שכל מי שיבוא לבית המקדש הוא יצא אחר כך בית המקדש ויראה את מה שקורה, את אלה, את כל הזה.
נכון, זה כאילו משהו
תמידי, כן, 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 נכון, נכון, נכון. אז כן, יש כאלה שזה, אלא, אז מה זה? אז מה זה? אז מה זה? זאת אומרת, יש כאלה נורא שבעצם כאילו כביכול, או, אני אומר, אוקיי, אני הולך איתך, והוא עושה כאילו, יש משהו של על 7 חודשים האלה, שלא, כי בחזקאל אחר כך משהו כן יקברו את כל הזה מגוג ומגוג, אבל מה יש פה בעצם? זה לא משנה אם זה 7 חודשים או תמידי. יש פה תמיד תזכורת. יש פה תזכורת. תמיד תזכורת מה היה? איך לא חוזרים על זה? איך תמיד אתה צריך לשמור את עצמך בגובה? ותחשבו שבעצם זה כאילו, כמו שאמרנו על הכהן, הם יוצאים מבית המקדש, בדרך חזרה למקום שלהם, יש איזו תזכורת שהם לוקחים איתם. בוא נאמר, המראה האחרון שהם רואים בירושלים לפני שהם הולכים, זה התזכורת הזאת. כשאתה הולך, זה יושב לך בראש עד הפעם הבאה שאתה חוזר לבית המקדש. זה בעצם הדבר הזה. אז זה בעצם דבר שצריך בעצם לזכור אותו, ולכן כביכול זה לא איזה תאריך, כן אומרים, יש בחלוקה של העליות, החלוקה בספרי תימן של עליות התורה, עליות לתורה היא שונה מהחלוקה של שאר העדות. שאר העדות מחלקות בדרך כלל לפי שיתחיל בדבר טוב ויסתיים בדבר טוב. העליות לתורה בשבת ובחלוקה בספרי תימן היא חלוקה בדרך כלל לפי העניין. לפי העניין. זאת אומרת, לדוגמה, פרשת נוח, כל סיפור המבול, עד יבשה הארץ, עד שהארץ הזה, שנוח יוצא מן התיבה, עד יבשה הארץ, זה ראשון. ראשון הוא בעצם ראשון, שני, שלישי, עד רביעי, ששאר העדות אצלנו כבר רביעי, אז זה לפי העניין. זאת אומרת, יכול להיות עליות של שלושה פסוקים ועליות של של זה. אז יש כאלה שאומרים ולא מסתכלים לפי הקטע של זה, כי הקטע שסיים בדבר טוב מתייחסים על סיום כל הפרשה, לא רק לעלייה מסוימת, כי כל הפרשה זה רצף אחד. אז לא, זה, אז יש כאלה אומרים על נגיד וביערת הרע מקרבך, אז אומרים זה דבר טוב. דבר טוב, למה לא נסיים וביערת הרע מקרבך? וביערת הרע מקרבך זה דבר טוב. בגלל זה גם אנחנו כאילו יש כאלה מגורות שהם עוצרים ואתה מכיר מרכז את דבר טוב. אז פה באמת בא להגיד, בא להגיד שכאילו יש דברים, התזכורת הזאת היא תזכורת חשובה, היא תזכורת דבר טוב, לא כאילו איך אומרים פינת משבית השמחה. הלאה, עד שאמרת הייתי איזה יופי, איזה יופי וזה, והיה כל בשר, יש תחבות לפעמים עם השם, בוא פעם אתה מוריד אותי, בוא, לא רק קטע של זה, הדבר הזה הוא דבר שכאילו לא יש לו את ה... תזכור את מה הבא, זה כמו שאותו שר האוצר של המלך שעלילו עליו, שהוא מחביא בחדר שלו, כל מיני חדר שאף אחד לא נתן בו להיכנס, רק הוא היה נכנס לשם, הוא כל פעם הוא כנראה גוזל את המלך ומחביא שם. ופעם עלילו על המלך עד שהמלך בא, ורצו לחדר שלו וראו בחדר ריק, חדר ריק, ורק תלוי עליו מקל של רועים וזה וזה וזה. שאלו אותו מה יהיה, אז אמרו לו, זה חדר, לפני שאני מגיע למשרד שלי, משרד האוצר, אני נזכר שפעם הייתי רועי צון, שהייתי עני והייתי רועי צון, לפני שאני בא, אז אני תמיד לעבודה שלי במשרד, אני קודם כל בא מתייחד בחדר הזה, להזכר מאיפה באתי, אולן אני הולך לפני שזה המשרד, ואז אני יודע גם להסתכל בחמלה על החלש ועל הזה, וגם לדעת כאילו שאני לא להתגאות, לא עליתי לגדולה סתם, אני עליתי, אני משרת ציבור, אני באתי לעשות את זה. וזה בעצם הסיום, ברוך השם, כבר התממשה לנו הברכה שזכינו את מה שלהתחיל, אז אנחנו מסיימים, וברוך השם התחלנו את ספר ישעיהו, וזכינו גם כן לסיים אותו, ובמשך כל החודש האחרונים, באמת מזל טוב, מזל טוב לכולם, לכל מי שהיה איתנו. אז בזמן שאנחנו נראה באמת, אנחנו נעשה באמת מה להבא, מה אנחנו רוצים באמת להמשיך עכשיו, האם באמת יש רצון, יש רצון להמשיך, או שאנחנו בעצם זה, נדון על זה עוד, ובנראה מתי נעשות סיום. אולי באיזה יום, באמצע השבוע שיהיה לך לכולם, אנחנו בעזרת השם נעשה סיום. חזקים וברוכים.